ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף קמ"ה. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מראש העמוד. אנחנו בתור הקדמה פשוט נסתמך על כך שהשיעור של היום הוא רצף ישיר מהשיעור הקודם, אז כדי להבין על מה מדובר חייבים להכיר את החומר שהיה בסוף השיעור הקודם. בצד יש לנו נושא, הקטע הזה של הגמרא תעסוק בניסיון, ואנחנו קוראים בשוליים מה שכתבנו: ניסיון לומר תנו לי בעלי ואשמח עמו. הרעיון הזה אבי מחלוקת תנאים, היינו במקרה שמת הארוס, האישה אולי לא צריכה להחזיר הקידושין, הכסף הקידושין, בטענה תנו לי בעלי ואשמח עמו. מה לעשות, הבן אדם מת, אבל ואי אפשר להחזיר לה אותו, אבל מצידה היא מוכנה להתחתן, רק לא נותנים לה את הארוס כי הוא מת, כפי שלמדנו והזכרנו בשיעור הקודם. אז אנחנו ממשיכים כעת בתוך הגמרא ארבע שורות מלמעלה עם שאלה ארוכה, ומה השאלה? כמו שאמרנו בנושא, שכאן יש ניסיון לומר שהמושג הזה שיש לאישה כוח לטעון תנו לי בעלי ואשמח עמו כדי שהיא לא תתחייב להחזיר את כסף הקידושין, שזה מחלוקת תנאים. הגמרא: למה תנו לי בעלי ואשמח עמו? תנאי אי, אם מת הארוס יהיה פה מחלוקת תנאים, שלאחד למור מחזירין קידושין ולמור לא מחזירין. תתניה, כעת מה שיהיה בגמרא, אנחנו נקרא ברייתא כפי שאתם רואים במסגרת. אחרי הברייתא הגמרא תתפלא שהרי רבי יהודה הנשיא ורבי נתן שמופיעים בתוך הברייתא, כנראה הם אומרים אותו דבר, אבל זה לא יכול להיות שאומרים אותו דבר. אז בשורה הראשונה ברחובות, כפי שאתם רואים, מסומן מעוין, והמעוין הזה הוא מוסבר שוב פעם בשוליים תחת הכותרת מבנה. הם שלבים להסביר במה חוקים רבי נתן ורבי יהודה הנשיא בברייתא של המארסת האישה, הברייתא שאנחנו עומדים לקור. בהמשך הגמרא תגיד שהמחלוקת לא סביב הרעיון של התנא תנו לי בעלי ואשמח עמו, כי לכולי עלמא היא כן יכולה לטעון כך. אבל עד שנגיע לשם אנחנו ננסה להעמיד את הרעיון הזה, הכוח לאישה לטעון, לארוסה לטעון תנו לי בעלי ואשמח עמו, שזה בעצם מחלוקת תנאים. דתניא, המארס את האישה בתולה גובה 200, כוונה 200 זוז זה עלות הכתובה שמגיע לבתולה, ואלמנה מנה. מקום שנהגו להחזיר קידושין מחזירין, מקום שנהגו שלא להחזיר קידושין אין מחזירין. דברי רבי נתן. כפי שאמרנו מקודם, הכל יוסבר בהמשך, אבל בינתיים נקרא המשך הברייתא. רבי יהודה הנשיא אומר, באמת אמרו, מקום שנהגו להחזיר מחזירים, מקום שנהגו שלא להחזיר אין מחזירים. רבי יהודה הנשיא, היינו תנא קמא, הם אמרות אותו דבר. אלא לאו, תנו לי בעלי ואשמח עמו, איכא ביניהו וחיסורי מחסרא ואחי קטני. נקודת ההבדל ביניהם הוא הנושא שלנו, האפשרות לאישה שמת ארוסה, הארוס שלה, לטעון שמצידה היא מוכנה להתחתן, ולכן היא מסרבת להחזיר את הכסף קידושין שהיא קיבלה. אז איפה רואים המחלוקדם? צריכים פשוט להוסיף מילים למקור, נגיד מילות הבנה. ואחי קטני. המרעיס את האישה בתולה גובה 200 ואלמנה מנה, היא גובה 100 זוז, זה השווי של כתובה שמגיע לאלמנה. במד במומרים דאדר בי איהו, שהוא חוזר בו ורוצה לגרשה, וכך לכן היא תקבל את הכתובה מלבד כסף הקידושין. זאת אומרת, הכסף הקידושין זה יישאר אצלה וגם מקבל את הכתובה. אבל מתה, מה אם היא מתה והאוס קיים, ובינתיים אנחנו יודעים שהוא קידש אותה, הוא נתן לה כסף קידושין, אבל היא מתה עכשיו. מקום שנהגו להחזיר, מחזירים. מקום שנהגו שלא להחזיר, אין מחזירים. ודווקא שמתה היא, אבל מת הוא, אין מחזירים. מה הייתה מה? יכולה היא שתאמר, תשים לב, כבכבנו, זה המשפט המפתח. לפי התנא קמא רבי יהודה הנשיא, יכולה היא תאמר, תנו לי בעלי ואשמח עמו. לכן אם מת הוא, לפי רבי יהודה הנשיא, סליחה, לפי התנא קמא רבי נתן, היא משאירה אצלה את הכסף קידושין. ואת רבי יהודה הנשיא למאמר באמת אמור, בין מת הוא ובין מתה היא, מקום שנהגו להחזיר מחזירין, מקום שנהגו שלא להחזיר אין מחזירין. ולא מה שהיא אמרה, היא לא יכולה לטעון, זאת אומרת המת הוא, הארוס מת, היא לא יכולה להגיד תנו לי בעלי ואשמח עמו. ולכן לפי רבי יהודה הנשיא, אם זה מדובר במקום שנהגו שלא להחזיר אין מחזירים, והיא לא יכולה לטעון תנו לי בעלי ואשמח עמו. נראה לי שבבחינת המשפט האחרון ולא מצ'ה אמרה שהיא לא יכולה לטעון תנו לי בעלי ואשמח עמו, ולכן היא צריכה להחזיר את הכסף הקידושין, זה שייך למשפט לפני האחרון, דהיינו מקום שנהגו להחזיר מחזירים. ובניגוד לתנא קמא אנחנו אומרים היא צריכה להחזיר, וגם אם הוא מת, גם אם הבעל האוס מת, ולא יכולה לטעון תנו לי בעלי ואשמח עמו. אז עד עכשיו אנחנו רואים שהרעיון הזה או הטענה הזאת של האישה תנו לי בעלי ואשמח עמו זה מחלוקת תנאים. לפי התנא קמא היא לא צריכה להחזיר כי היא יכולה לטעון כך, לפי רבי יהודה הנשיא היא כן צריכה להחזיר ולא יכולה לטעון כך. הגמרא דוחה, לא, דכולי אלמה יכולה שתאמר תנו לי בעלי ואשמח עמו. אם הארוס מת היא לא צריכה להחזיר את הכסף קידושין. ודמית הוא כולי אלמה לא פליגי, כשמדובר במקרה שהארוס מת כולם מסכימים שהיא לא צריכה להחזיר כסף קידושין, דכולי אלמה יכולה לומר תנו לי בעלי ואשמח עמו. כי פליגי המחלוקת בין רבי נתן ורבי יהודה הנשיא שמתה היא, והכה מדובר שהאישה מתה, אז מה המחלוקת בקידושין לטבעין ניתנו. בצד יש לנו שוב פעם נושא הקידושין לטבעין, טבעין כמו דבר שטבע בים, שזהו, הוא שולם ואין בו להחזיר. יש גם מבנה שמציג את הסימונים הבאים, יש קבקוב וצורת פפיון. סימון זה מיועד לקשר הגמרא כאן עם ההמשך, דקמר אני תנאי כהני תנאי. בהמשך אנחנו נרצה להעמיד עוד מחלוקת תנאים מקביל למה שאנחנו עומדים ללמוד עכשיו. אז נמשיך בגמרא. אז מה המחלוקת? אם אחרי שאמרת שתנו לי בעלי ואשמח עמו, היא ודאי לכל הדעות יכולה לטעון כך, ועקב כך אם הארוס מת היא משאירה את הכסף כדי שנצלה, אז מה, במה הם כן חולקים? שמתה במקרה שמתה היא, והכה אנחנו קוראים עוד פעם בגמרא, והכה בקידושין לטבעין ניתנו כמה מפלגים. רבי נתן, זאת אומרת התנא קמא סבר, קידושין לאו לטבעין ניתנו, ובמילים אחרות, אם מתה היא, מחזירים לו לארוס הכסף קידושין. רבי יהודה הנשיא סבר קידושין לטבעין ניתנו. הגמרא שואלת, והמקום שנהגו להחזיר מחזירין קטני, וזה משפט שראינו למעלה, יש חיצים מצד הגמרא, אפשר לחבר את זה לחיץ הקודם, שם ראינו במילותיו של רבי יהודה הנשיא, שאם יש מנהג מקום להחזיר הקידושין, מחזירין. אז איך אתה אומר, איך אתה אומר שהוא סובר שקידושין לטבעין ניתנו? כוונה שאין, זה התשלום הקידושין, זה מצב של אל חזור. הרי למעלה אמרנו, מקום שנגעו להחזיר, מחזירין. הגמרא עונה, אחי כמר. בתוך דברי רבי יהודה, וסבלונות הם המתנות שנהוג לשלם, שהארוס שולח לארוסתו אחר הקידושין, הם הסבלונות, וסבלונות ודאי מקום שנהגו להחזיר מחזירין. אבל שוב פעם, הקידושין זה בוודאי לפי רבי יהודה הנשיא, קידושין ודאי לטבעין ניתנו, ולכן לא מחזירים לו את הכסף הקידושין. אבל שוב פעם, הסבלונות שהוא שלח, אלו הוא כן מקבל בחזרה במצב שהארוסה מתה. והני תנאי כהני תנאי דתניא. תשימו לב לסימונים, יש פה נקודה ארוכה, והתנאים שאנחנו עוד מעט נראה הם חולקים כמו התנאים שלמדנו עכשיו בנושא קידושין וטבעין ניתנו. עוד פעם, שאם היא מתה, האם הארוס יכול לצפות לקבל הכסף הקידושין שלו בחזרה? בשורות הבאות אנחנו נזכיר סכומי כסף. יש כאן סכומים שמודפסים בתוך הגמרא, ובין השורות גם כתבנו מספרים שהם שייכים להבנת הגמרא. דתניא, קידשה בכיכר, בן אדם קידש אישה ושילם לה 20, כיכר זה 25 מנה, 25 מנה. בתולה גובה 200, ואלמנה מנה, דברי רבי מאיר. 200 זה 200 זוז או שני מנים. אלמנה מנה זה 100 זוז. רבי יהודה אומר, בתולה גובה 200 ואלמנה מנה, ומחזרת לו את השאר. רבי יוסי אומר, קידשה, כוונה אנחנו מדגישים, לאלמנה ב-20 דינרים, זה 20, זה 20 שקלים, אם אני לא טועה, שקלים של התורה, שזה יוצא 80 זוז. זוז זה דינר. זה רשמנו בשוליים, קצת למטה מפה, את חשבונות הכספים האלו, הכמויות, שקל שהזכרנו, זה גם במקומות אחרים גם קוראים לזה סלע, והוא מכיל 4 זוז או 4 דינר. אז 20 שקל או 20 סלעים זה בעצם 80 זוז. אז הוא עם קידש אלמנה ב-80 זוז נותן לה 30 חצאים. זה במילים אחרות 60 זוז. כדי להבין רבי יוסי, אנחנו נמתין המשך הגמרא. קידשה ב-30 נותן לה 20 חצאים. אני מקווה שהכל יהיה ברור כשנגיע לקטע שהגמרא מסביר את כל אחד מהשיטות. במאי עסקינן, פה למדנו כמה שיטות, לא הסברנו מילה, שלוש שיטות במה מדובר. היא למה, וכאן הצורה הזאת, צורת ההרגש, הוא מוסבר בצד תחת הכותרת מבנה, שלבים לענות לשאלה במה עסקינן, בביתה תקיצה בכיכר, בביתה הזאת, מה התנאי, מה מדובר בכלל. היא למה, שמתה, אם מדובר פה במקור שהארוסה מתה, מי אית לכתובה? הרי אנחנו מדברים פה על תשלום כתובה בין היתר, אבל אם היא מתה אז אין תשלום כתובה לה. ואלא שמת הוא, אולי מדובר פה שהוא מת, הארוס מת, המאי מחזרת לו את השאר. למה? ראינו פה בשיטת רבי יהודה שהיא מחסירה לו את את היתרה שמעל סכום הכתובה, ונעימה למה שהיא לא יכולה לטעון, תנו לי בעלי ואשמח עמו. וראינו מקודם שזה באמת לכולי עמה יכולה לטעון כך, אז מה זה שהיא מחזירת לו? ואלא באשת ישראל שזינתה, אולי מדובר מצב כזה, אישה נשואה לישראל והיא זינתה, ובמה, באיזו תנאים? היא ברצון. אם היא זינתה תחת בעלה ברצון, היא התלה כתובה, אין שום תשלום כתובה לאישה כזאת. ואלא באונס היא נאנסה, משרה שר ילה, היא מותרת לחזור לבעלה, אז אין שום צורך לתשלומים. ואלא באשת כהן שנאנסה, הדין ידוע שאישה של כהן שנאנסה היא אסורה לבעלה הכהן, אז הוא מגרש אותה והיא מקבלת כתובה כי היא לא עשתה שום דבר, היא פשוט נאנסה, אז מגיע לה כתובה. ובקידושין לטבועין ניתנו כמפליגי. ההבדל או נקודת מחלוקת בין התנאים שראינו זה הנושא שלנו, כסף הקידושין לטבועין ניתנו או לא. רבי מאיר סבר קידושין לטבועין ניתנו. רבי מאיר לא מדבר על שום הסרה, על שום הסרת כספים. אז הסיבה לכך שהכסף קידושין לטבועין ניתנו, ומה שהוא, מה שכתוב פה קידשה בכיכר, הוא קידש אותה ב-25 מנה, אז היא מקבלת את הכל. זה יכלול התשלום הכתובה וכסף הקדוש שיש אצלה. רבי דעה סבר לאו לטבועין נותנו, לכן היא מקבלת כתובתה והיתרה שזה כסף הקדושין היא מחזירה לו, כי לאו לטבועין נותנו. ורבי יוסי, זה השיטה שבאמת היה די מרופל, מספקה לאי לטבועין ניתנו, היא לא. רק שנדגיש דבר אחד, שהכתובה היא ודאי תקבל. לגבי הכסף הקידושין הוא מסופק, וגם נדגיש כפי שאמרנו מקודם שמדובר באדם כהן שקידש אלמנה שכתובתה בסך הכל 100 זוז ואילכך קידשה שוב פעם לאלמנה ב-20. 20 זה 80 זוז, חצי ממנו 40 זוז. אז הוא קידש אותה ב-80 זוז, נותן לה 30 חצאים. מה זה 30 חצאים? אלו זה 60 זוז. אז אם שמתם לב, יש פה מתוך ה-20 זוז שהוא קידש אותה, אנחנו מסופקים אם קידושים ניתנו או לא. אז כסף שהוא בספק, אז חוצים אותו, אז 40 מתוכם יישאר אצלה, וה-40 השניים זה תשלום לקראת הכתובה. אז יש לה 40 לקראת הכתובה, הוא צריך להוסיף עוד 60 זוז להשלים את הכתובה של 100 זוז. קידשה ב-30, 30 זה 120 זוז. שוב פעם, לפי רבי יוסי, אנחנו מסופקים עם קידושים טבעיים או לא, אז חוצים אותו כממון המותר בספק, חצי היא תקבל בדור כסף קידושין. ה-60 הנותרים, אנחנו נסתכל על זה כתשלום לקראת הכתובה של 100. אז יש לה 60 על החשבון מבחינת הכתובה, נותן לה 20 חצאים, זה 40 זוז, 60 פלוס 40, 100 זוז לשם הכתובה. אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, בכל מקום שנהגו להחזיר מחזירים, כשמדבר שמתה האישה, אז הוא אומר בשם רב נחמן שכל מקום שיש מנהג להחזיר מחזירים, ותרגמה, מה זה בכל מקום? בכל מקום הכוונה נהר דעה, מקום הזה בבבל, שער בבל מהי? מה הדין בשער בבל? רב אבו יוסף דמי תוויו, מוהרי אדרי קידושי לא אדרי. מוהרי הכוונה לסבלונות שאדם שולח אחר הקידושין, אם מתה האישה, הרוס הזה מקבל אותם בחזרה, הקידושין לא אדרי. זה תואם והשיטה שאמרנו שקידושין לטבעין ניתנו. אמר רב פאפה, הלכתה בין שמת הוא, בין שמת אי, והדר בי הוא, או מקרה שהוא חוזר בו, הוא רוצה לגרש אותה, מוהרי הדרי, הסבלונות הוא יקבל בחזרה, קידושי לא הדרי. הדרה באי היא, אפילו קידושי נמי הדרי. אם היא חוזרת בה, אז היא צריכה לשלם את הכסף קידושין. המאמר אמר קידושי לא הדרי, גם אם היא חוזרת בה ולא רוצה להינשא לו, הקידושין, כסף קידושין לא חוזרים אליו. למה לא? לפי המאמר גזרה שמה יאמרו קידושין תופסים באחותה. הציבור שיראה אותה מחזירה כסף קידושין יחשבו שהיה פה קידושי טעות. קידושי טעות, או במילים אחרות, אין שום קידושין, לא היה שום קידושין, בזמן שבאמת היה קידושין, אז היא חוזרת בה. אבל אם רואים החזרת כסף קידושין ממנה אליו, אנשים יחשבו שהיה פה מקח טעות. והתוצאה מכך, כפי שהגמרא אומרת, גזירה השם יאמרו קידושין תופסים באחותה, שאם הבעל הזה, הרוס הזה, הוא יוצא להתחתן עם אחותה, זה יתפס. ואנחנו יודעים באמת לא, כי זה שמחזים, זה שאם היו מחזים את הכסף קידושין, הוא לא מטעם מקרטור, אלא בגלל שהיא חזרה בה. אז אומר המאמר, כדי להקדים תרופה למכה, שאנשים לא יחשבו את כל מה שהסברנו, המאמר אומר לא להחזיר את הכסף קידושין, כדי שאנשים לא יגיעו בטעות למסקנה שהיה מקח טעות. אבל שמר אין בעיה, היא יכולה להחזיר את הכסף קידושין, והציבור לא ייתו, כי אתה מוכיח עליה. אנשים רואים שהוא נתן לה גט, והיא גרושה, וממילא אחותה אסורה, אז לא יבואו לטעות. והד רבשי בדותה היא. מה שרבשי אמר כאן הוא, במילים אחרות, אי אפשר לסמוך על זה, בדותה, כמו הוא בדה את זה מליבו, למה? למה אי אפשר לסמוך על הגט? You אנשים שלא שאולי שמו על הכסף הקידושין, החסרת הקידושין, כסף קידושין, ולא שמו על נתינת הגט. ושוב ייווצר הבעיה של הטעות, שאנשים יחשבו שקידושין תופסים באחותה. אז לכן הגמרא דוחה את רבשי שאמר לסמוך על הגט, ואלא מה, לא להחזיר הכסף קידושין, שלא יבוא לטעות לחשוב שהיה פה מקח טעות. ראינו במשנה שהשושבינות נגבית בבית דין. תנו רבנן, חמישה דברים נאמרו בשושבינות: נגבית בבית דין וחוזרת בעונתה, ואין בה משום ריבית, נסתכל כבר ברשבם, ומה זה וחוזרת בעונתה? כשישא זה אישה, יחזיר לו שושבינותו ולא קודם. אנחנו כמו שאמרנו בהקדמת השיעור, אנחנו יוצאים מהנחה שכל אחד מכם מכירים את הסוגיה, את השיעור הקודם שדיברנו בנושא של שושבינות. ובכל מקרה, אחרי שרובן נשלח לשמח את שמעון, שמעון לא צריך להחזיר לרובן כשהוא מתחתן לפני כן, לא צריך לשלם לו את השושבינות לפני כן, זה הכוונה, ולא קודם. כל אחד בזמנו, כמו שרובן בא לשמח את שמעון בחתונתו, שמעון יבוא רק בשעה שרובן עצמו יתחתן. הרב שבא ממשיך: ואין בא משום ריבית אם ירבה לו בדורון יותר. אם רובן הלך לשמח את שמעון עם מתנות בשווי 100 שקלים, ושמעון כשיבוא זמנו שרובן מתחתן יבוא עם מתנות בשווי 150 שקלים, אין שום בעיה. אנחנו ממשיכים בעמוד ב': ואין השביעית משמטתה. בניגוד לחובות רגילות, כעבור שנת השמיטה הלווה פטור מלשלם החוב, כי השמיטה משמטת חובות. ופה אם עבר השמיטה בינתיים בין החתונה של אותו ראשון שהתחתן לזמן שאותו חתן יחזיר השושבינות לשני, עבר בינתיים שמיטה, זה לא פותר את החתן הראשון להחזיר את השושבינות. וחמש: ואין הבכור נוטל בה פי שניים. בזמן שהשושבינות חוזרת לאמצע, כמו שראינו במשנה והזכרנו את זה בשיעור הקודם, הכוונה חוזר לאמצע, חוזר השווי של כל המתנות של החתן, כעת מחזיר מתחלק בין כל הבנים, הבכור מביניהם לא מקבל פי שניים. הגמרא כאן חוזרת על הפרטים שהוזכרו בברייתא אחד אחד. נגבית בבית דין, אני פה מעדיף לאמץ את הגרסה שמופיע בריף, והוא מוסיף פה וחוזרת בעונתה. מהי טעמה? למה אומרים למה מתארים את השושבינות בצורה כזאת? אז הגמרא עונה: כמלווה דמי, כמו הלוואה. ומה הכוונה כמו הלוואה? כמו שפירעון מלווה הוא על פי זמן קבוע, כמו כן שושבינות הוא מחזירים אותו כשהשני הזה נושא אישה, ולא קודם לכן. אז בנקודה הזאת השושבינות הוא דומה להלוואה. אז זה מה שהגמרא אומרת. נקרא את זה עוד פעם: נגבית בבית דין וחוזרת בעונתה, מה היא טעמה? כמלווה דמיה, כמו הלוואה שהיא תלויה בזמן שנקבע מראש. ואין בה משום ריבית, אומרת הגמרא, זה מה שראינו בברייתא: דלאו אדייתא דאחי יאיב לי. ואנחנו נסתכל ברשב"א ממול: דלאב עדיין את הריבית יעבלי, כי כוונה בניגוד להלוואה שיש בו ריבית, אדם מלווה נגיד 10 שקלים ואומר לו, תשמע, תשלם לי בעוד חודש 15 שקלים, זה ריבית. אבל פה שהשושבינות שניתן, בדוגמה שלנו רובן הביא שושבינות, מתנות לחתן שמעון בשווי מסוים, שאם השבם אומר שאם רצה פוחת לו, אלא מתוך שמחת ראות הרבה בדורון. מבחינת עיקר הדין, אם החתן שמעון מחזיר לראובן בזמן חתונתו פחות שווי, הוא יכול לשלם פחות שווי. הוא משלם לו יותר, כמו שהרשב"א אומר, זה לא היה מתוכנן, זה לא כמו ריבית שקובעים אותו מראש, לא היה מתוכנן. זה שהרבה לו זה מתוך שמחה. נחזור לגמרא, ארבע, ואין השביעית משמטתה, דלא קרינא בי לא יגוס. התורה בקשר להלוואות שהשמיטה משמטת אותם אומרת שבהגיע השמיטה ויש חוב שהמלווה רשאי לגבות אותו, הוא הגיע הזמן לפירעון לפני סיום שנת השמיטה, אז עד סוף שנת השמיטה המלווה היה יכול לגבות את חובו. באה השמיטה ואומר לא יגוס. זה, במילים אחרות, התורה והשמיטה משמטת חובות שאחרת הבן אדם היה יכול לגבות. לא יגוס, כוונה לא ללחוץ את הלווה לשלם. זאת אומרת, השמיטה משמטת אותם חובות שאחרת המלווה היה יכול לגבות. אבל שושבינות, כשבאה שנת השמיטה, ואותו חתן שני שמצפה לשושבינות, הוא עוד לא מתחתן, הוא עוד לא מצא בת זוגו, אז אין כאן מצב שאותו אותו שני, בדוגמה שלנו מקודם, אותו ראובן יכול לגבות, לתבוע שושבינות אם הוא עוד לא מוכן להתחתן. אז לכן שמיטה לא משמטת את הדבר הזה. שמיטה, עוד פעם, אני חוזר עוד פעם, שמיטה משמטת רק חובות שלולי השמיטה המלווה היה יכול לגבות. חמש, ואין הבכור נותר פי שניים. למה בהחזרת השושבינות בזמן שזה מתחלק בין כל הבנים הבכור לא מקבל פי שניים? דהב אלי ראוי, זה לא הפי שניים שבכור מקבל, זה רק כספים ודברים שהיו ברשות האבא בזמן פטירתו. השושבינות הזאת לא הייתה ברשות האבא בזמן פטירתו, זה רק היה ראוי לשלם בזמן שהבן אדם ימצא בת זוגו. אז מאחר שזה לא היה ברשותם, זה רק ראוי, ואין הבכור נותר, כי במוחזק אין פי שניים מגביית נגיד חובות שלא היה ברשותם. הרשב"ם אומר את זה בקיצור, אסמך הסוגיה בפרק שמיני. הרשב"ם אומר דאבי לראוי ופסקין אני הולך לדבר כי יש נוכלים, אין הבכור נותר פי שניים במלווה, כוונה בגביית חוב שהיה מגיע לאבא שלהם, בין שגבו קרקע בין שגבו מעות. לא משנה באיזה צורה גבו אותו חוב, אפילו אם הם גבו קרקע או גבו מעות, בכל לא נותר פי שניים, כי החוב הזה לא היה נגבית בשעת פטירת אביהם. יש פה נושא שכתבנו מצד על פי המילים של הגמרא, כללה דשוש בניתה. הגמרא אמר רב קנה, כללה הכלל דשוש בניתה, דשוש בנותה, אחד אבי במטה, מטה זה עיר, איבה למטה. הבן הוא גרשום כותב, אם ההווה במטה, כשנשא חברו אישה והיה חייב להחזיר לו שושבינות. אמרנו בדוגמה שלנו ובין שימח את שמעון, ועכשיו ובין עצמו בא להתחתן. שמעון היה בעיר כש ובין בא להתחתן, ואז אותו שמעון חייב להחזיר לרובן השושבינות, ובא אליי למתי לחופתו, זה הרבנו גרשום אומר, והילכך אף דלא אתה, אפילו אם הוא לא בא, אפילו אחי חייב לשלוח לו סבלונות, אותם מתנות, משום דנגבית בבית דין. זה נחשב כחוב לכל דבר מבחינה זאת. והיא רבנו גרשום ממשיך, אבל על פי הגמרא, אבל ניקרא עוד כמה שורות ברבנו גרשום בתור הקדמה לגמרא. והיא לא ידע דעבד חופה כגון דהווה בשוקי בראי, עם אותו שמעון שחייב כעת לשמח את רובן עם מתנות, הוא לא ידע שרובן מתחתן. כמו לדוגמה ש אותו שמעון נמצא בעסקים, שוקי בראי, עסוק בעסקיו, אך דשמע כל טבלה שקלקישין בזוג סימן שהתקבסו לחופה, היא באה אליי למתי. יש מצב שהוא שומע המוזיקה שמבשר על חתונה, זה הסיבה המספקת שהיה מחייב אותו לבוא. והיא לא עתה, אפילו אחי חייב להחזיר לו. טוב, אנחנו נחזור לגמרא. מספר שניים, מכלל הדרשוש בינותה, שמע כל טבלה. טבלה זה כלי שיר, כמו תוף מרים, איבאיה למיתה. כפי שראינו ברבינו גרשום, היו משמיעים קול לבוא לשמח את החתן, ואותו היה קרוב לעיר, אז הוא היה צריך לבוא. שלוש, לא שמע כל טבלה, היא באה אליי לאודוי. אם זה לא היה שמתיים לשמיע את הכל, היה צריך החתן להודיע לשושבין שהוא עומד להתחתן. לא אודוי, אם זה לא נעשתה, תאומת יתלי עלי שלומי משלם. אם החתן לא הודיע לשושבין לבוא, אז השושבין יכול להרגיש תחושת תאומת, אבל זה לא פותר אותו מלשלם, לשלם את המתנות, כאילו תמועת המתנות שהוא קיבל, ששמעון קיבל בזמן חתונתו, צריך להחזיר לרובן. זה לא יפה שהחתן רובן לא הודיע לשמעון, תבוא ותאכל אצלי בחופה, אז תעומד אתלי עלי. הוא יכול להרגיש תחושה רעה כנגדו, אבל זה לא פותר אותו מלשלם. ברשבם היא באה אליי לאודוי ומדלא אודוי תאום איתלי עלי כנפוש בזיל, אבל שלומי מי המשלם. נמשיך בגמרא, ועד כמה, כוונה עד כמה צריך לשלם. זה אותו אחד שלא בא לחתונה, הרי לא הודיעו לו לבוא, אז הוא הפסיד את הארוחה. לארוחה שהיה יכול לאכול שם, זה הארוחה עצמה יש לה שווי מסוים, ואנחנו אומרים שמתארים פה מצב שהוא מפסיד את הארוחה, ובכל זאת הוא צריך לשלם את המתנות, את הסבלונות לאותו חתן. אז עד כמה צריך לשלם אותו שמעון כעת? ודאי צריך לנקות דמי אכילתו, שהרי לא אכל עמו. הגמרא ממשיכה, אמר אביי, נהגו בני גננה. בני גננה הכוונה בחופות. יש כאן כמה חשבונות. א', עד זוזה הייתי בכיסא, אחלי בקרסי. אנחנו עוד מעט נסתכל ברבנו גרשום להסבר הדברים האלו. בית עד ארבעה משלם פלגה מכאן ואילך איניש איניש כחשיבותי. השורות האלו בלי הסבר הם די סתומים, אז אנחנו נסתכל ברבנו גרשום. אמר אביי, נהגו בני גננה עד זוזה שווה בקריסי, כלומר שווה זוז אוכל אדם כשהוא אוכל לחופה, ואם נתן לו זה ארבע זוזי לששבניתו, ועכשיו כשמחאים, אמרנו בדוגמה שלנו שרובן הביא ארבע זוז לשמח את שמעון בחתונתו, ועכשיו כשמחזיר לו סבלונותיו ולא אכל לחופה, עכשיו שמעון בא להחזיר לרובן את השושבינות ולא הודיעו לו ולא אכל, ממשיך הרשב"א, רבנו גרשום, ולא אכל לחופתו, משלם פלגה שני זוזין, ושני זוז ינקה לו, משום שאם היה מאכילו לשובע לא היה אוכל פחות משני זוזין. והייתי אמר עד זוזה אתה בקריסי, היינו איך דלת מאכל כל כך, כי אם לצמצום. אז פה אנחנו רואים הרבנו גרשום מסביר את שני המצבים ששמנו בגמרא א' וב', שאם מדובר באוכל שהיו מגישים בצמצום, אז הוא ינקה זוז אחד מהארבע זוז שהיה אמור להחזיר. אבל אם נותנים ברוחב, לא שלא בצומת, כדי סופה, יכול לנקות שני זוז, זה השווי של הארוחה שהוא הפסיד. רבנו גרשום ממשיך, מכאן ואילך, כלומר יתר על כן, שאם שושבינו זה אדם חשוב ולא זימנו לסעוד בחופתו, בדוגמה שלנו שמעון הזה הוא אדם חשוב, הוא היה אמור להחזיר על שושבינות, לא הודיעו לו, אז מילא שמעון לא אכל ארוחה אצל ראובן, והיה חייב לזה שבשושבינו ארבע זוז, ינקה לו מאותו דורון שלושה זוז, משום דאם היה הוא שם, אותו שמעון, אם היה מגיע לחופתו של ראובן, היו משימים לפניו כפי חשיבותו. זאת אומרת, ארוחה, חמישה כוכבים, ולא היה שווה פחות מגימול זוז, והרביעי יחזור לו. אז השווי של הסבלונות, המתנות שאותו שמעון יחזיר, כעת זה יהיה רק זוז אחד. אנחנו עם הסברו של של הרבנו גרשום, נסתמך עליו להסבר השורות שקראנו, ונמשיך כעת בגמרא. עוד נגיד עוד תנאים בעניין שושבינות. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נוכל לסכם שההחזר השושבינות הוא יהיה בהתאם איך שהשמחה הראשונה התקיימה. הכל נגיד בשוויון, בתנאים דומים. עשה, אנחנו נמשיך בגמרא, תנו רבנן, עשה עמו בפומבי וביקש לעשות עמו בצינה, אם ראובן שמח, או לדוגמה שראובן הלך לשמח את שמעון, והחתונה של שמעון היה בפומבי, היה ציבורי. עכשיו שמעון שהוא בא לשמח את ראובן, אבל הוא ביקש לעשות עמו בצנעה. נגיד החתן עכשיו, ראובן, הוא רוצה לעשות חתונה שקטה. יכול לומר לו, אז ראובן יכול להגיד לשמעון, בפומבי עשה עמך כדר שעשית עמי. כמו שהחתונה שלי הייתה באופן ציבורי, בפני עם רב, אני מוכן לשמח אותך רק בתנאים דומים, אבל אתה עכשיו מבקש לעשות את הכל בצינה, אז זה לא מחייב אותי. עשה אמו בבטולה, וביקש לעשות אמו באלמנה. אם החתונה הראשונה הייתה עם אישה בתולה, ועכשיו השני בא להתחתן והוא מתחתן עם אלמנה, יכול לומר לו, אותו ראשון שבא להחזיר השבינו, יכול לטעון, ואולי אסיימה כדי שעשית עם אמי. כמו שאני התחתנתי עם בתולה, רק אם אתה מתחתן עם בתולה, אז אני מוכן לשמח אותך. אפשר לומר שרמת השמחה שונה בין חתונת בתולה לחתונה עם אלמנה. עשה אמו בשנייה וביקש לעשות אמו בראשונה. אם החתונה הראשונה הייתה עם עבור אותו חתן אישה שנייה, ועכשיו שהוא בא להחזיר את השושבינות לחתן השני, והוא אותו חתן שני נושא אישה, אשתו ראשונה, פעם ראשונה שהוא מתחתן, זה מצב של שמחה גדולה יותר. יכול לומר לו אותו שבא להחזיר את את השושבינות, יכול לטעון וכשתישא אישה אחרת אעשה עמך. כמו שאתה באת אליי בנישואין השניים שלי, כשיהיה לך מצב שאתה מתחתן עם אישה שנייה, רק אז אני אבוא אליך. עשה אמו באחת וביקש לעשות אמו בשתיים. החתונה הראשונה הייתה בין חתן ואישה אחת, ואותו עכשיו שבא להתחתן והשושבין אמור להחזיר לו, החתונה עכשיו עם השני, הוא כעת מתחתן עם שתי נשים. יכול לומר לו, אז השושבין שאמור להחזיר את השושבין יכול לטעון, באחת אעשה עמך כדר שעשה איתם אימי, כמו שאני התחתנתי עם אישה אחת בלבד, אני מוכן לשמח אותך במצב שאתה מתחתן רק עם אישה אחת, לא במצב כעת שאתה מתחתן עם שתי נשים. תנו רבנן. כעת הגמרא מביאה משלים, וכתבנו בצד תחת הכותרת נושא משלים על יודעי תחומים שונים של תורה. קודם נקרא מקור תנאי, ואחר כך יופיעו עוד סימונים, סימונים של משולשים ופס כפול, ותחת הכותרת מבנה סדרה של דרשות על הפסוק במשלי, כל ימי עני רעים, ואנחנו נראה את זה עוד מעט. קודם הגמרא, תנו רבנן, עתיר נכסין, עתיר פומבי, זה הוא בעל הגדות. עתיר כוונה עשיר, עשיר בנכסים, והנכסים שלו הם פומבי, הם דברים שמוכרים, הוא בגלוי. אז מי הוא זה? מי הוא זה שנחשב עשיר בנכסים פומביים? זה, כפי שאמרנו מקודם, זה רק משל. משל למי? זה הוא בעל הגדות. ואנחנו נראה ברשבם שורה שנייה מתחת לגמרא בשורות הרחבות, עתיר בנכסים, עשיר מסעדות וכרמים וזיתים הנראים לבריות, וגם עתיר פומבי, עושר הגלוי, כגון רוב בהמות שהכל יודעים בהן, זהו בעל אגדה. ממשיך הרשבם, שדורש בכל מקום ברבים, בבתי משתאות, שדורש בימים טובים, והכל נאספים לשמוע, יש לו כל חוכמה. הוא בא להשמיענו שמתוך שאין אגדות צריכות עיון, יכול לדרוש בכל מקום. אז עניין של הפומביות והרושם שהוא עושה על הציבור, הוא זה הבעל האגדות. נמשיך בגמרא, עתיר סלעים, עתיר תקוע. זהו בעל פלפול. ונסיים את הבריתה, עתיר משח, עתיר כמס, זהו בעל שמועות. שוב נחזור לרשפם. עתיר סלעים זה המשל שולחני שמסתכל תמיד במיני מטבעות. היום אולי קוראים לזה חלפן. עתיר תקוע, הוא מתואר כזה, עתיר תקוע, עוד משל. יש מפרשים שיש לו בתים הרבה, הוא מסתכל בהם תדיר, הוא מקריא אחרי השם וקוף תקע את אוהלו. תקע, תקוע, זה שייך לדירות שאדם מסתכל מהשכירות שלהם. יש עוד פירוש למילה תקוע, ולי נראה כי דמינו במנחות תקוע אלפא לשמן עיר אי, ומשם היו מביאים שמן למנחות ודימה ואנחנו מדמים את בעל הפלפול למטבעות ולשמן את הפלפול. מה זה הפלפול בלימוד? מה זה? השם שמרוויח יום יום תדיר בפלפולו טעמים הרבה כשאר המטבעות וטעמי השמן שמביאים מתקוע. בלימוד התורה, מי שמלמד ומפלפל ומנתח ומפלפל בסוגיות, אז הוא תמיד מגלה היבטים חדשים, טעמים חדשים, וזה באופן תדיר, יש לזה תדירות, כמו התשלומים עבור שמן או עבור הסחירות שאדם מקבל באופן שוטף. נמשיך ברשבם, עתיר משך, מה זה אנשי מידות? המילה משך או משך זה קשור למדוד, למדידות. אז אנשי מידות מתרגמינן אינשי משכן. עתיר בדבר המדוד, הוא עשיר בדברים כאלו, כגון מה זה דבר המדוד, מה המודדים, כגון תבועה שאין מסתכלים בה תדיר אלא מכניסים אותה לאוצר, וכשהגיע עת מחירה אז אם כן מסתכל, זה מחירות עונתיות נגיד, יש זמן למחירות האלו, ואז הוא מסתכל. והיינו נמי ארתיר כמס, כמו כמוס עמדי חתום באוצרותיי, דבר שמכניסים לאוצר. זה משל, מה נמשל? זהו בעל שמועות שיודע הלכות ומימרות האמוראים, וכשגיע עת הורה יגלה שמועותיו. אנחנו נמשיך בגמרא, הכל צריכים למרי חיתיה, כולם צריכים לסוכן התבועות, לסוכן החיתים. מה זה הנמשל, זה המשל, מה הנמשל? גמרא. זה מאוד מעניין שיש הגמרא פה מחלקת בין אדם שיודע מימרות האמוראים. גמרא מבאר הרשב"ם, סוגיית גמרא ותירוצי משניות וברייתות, זהו עיקר הגמרא, שאם לא הגמרא אין למדים הלכה מתוך משנה, כי למין נתנים מבעלי עולם. יש פה גם הסבר של רבנו גרשום, אנחנו נסתכל בו שלוש שורות מסוף העמוד של רבנו גרשום, הלכות צריכים למרי חיתיה, שאין אדם יכול לחיות בלא חיתה. זה בעל גמרא, שאין אדם יכול להורות איסור ואתר ולא לדין, כי אם בעל גמרא שיודע לפרש ולחקור הכל. אנחנו נחזור לגמרא שלנו. אמר רבי זירא, אמר רב, מהי דכתיב? ואנחנו הדגשנו מקודם שהמשולשים האלו באים להסביר את הפסוק במשלי, פרק תדוו. הפסוק אומר כל ימי עני רעים וטוב לב משתה תמיד. אז רבי זירא אומר, מהי דכתיב כל ימי עני רעים? זה בעל גמרא. וטוב לב משתה תמיד, זה בעל משנה. רב אמר איפכה, דהיינו מה? כל ימי עני רעים זה משנה, טוב לב זה גמרא. כאילו, מה הכוונה פה בדעות האלו? שוב פעם, אנחנו נראה ברשב"ם את ההסבר. זה בעל גמרא. זה אנחנו מסתכלים ברשב"ם, יש לנו כוכבית, ועל הגישה של רבי זר, כל ימי אני רעים, שממית עצמו לכוון הלכות ולתריץ הוויות. זו הגמרא היא חוקרת פירוש המשניות, וכדי להבין את הדברים האלו צריך אדם להמית את עצמו, ולכן הוא מתואר כמו כל ימי אני רעים. זה בניגוד ללימוד המשניות שלא דורש מאמץ מיוחד, ולכן הוא דבר שעושים ביתר קלות, ולכן טוב לב משתה תמיד. עכשיו הרבה אמר ההפך, ופה גם כן נסתכל ברשב"ם. רבה אמר איפכא כל ימי רני רעים, זה בעל משנה שאינו יכול להורות הלכה מתוך משנתו, וגם כי כשחלקות זו על זו אינו יכול לתרץ. וטוב לב זה בעל הגמרא שיודע משניות על עיקרם ובקי בטעמיהם, ויש בידו כוח להורות הלכה למעשה. עכשיו בעקבות הגישה הזאת של רבה, אנחנו ממשיכים בגמרא עם עוד פסוק שישמש לנו כמשל. והיינו דאמר רב משלשיה משמי דרבה, אנחנו כבכבנו את רבה כדי להבליט את המטרה פה, להראות את העקביות של מימותיו. מי דכתיב מסיע אבנים יעצב בהן, בוקע עצים יסכן בהם. יסכן לשון להתחמם. מסיע אבנים יעצב בהן, אלו בעלי משנה. אלו רואים עצב, לשון עצב, מי שמוביל אבנים. עבודה קשה, ואדם לא נהנה מהאבן כמו שהוא. אולי אחר שהוא משתמש בנו, בונה איתם בתים, או שימושים אחרים, אז יבוא הפירות. אבל מהאבן עצמו, רק זה גורם עצב. מבחינת הקושי בהובלתם. אז לכן זה משל לבעלי משנה, בוקע העצים יסחן בהם, אלו בעלי גמרא. מהעצים עצמם הוא מבעיר אותם, והם נותנים, העצים עצמם נותנים לו הנאה, חמימות. ולכן זה המשל לבעלי גמרא. שוב פעם, זה רבה לשיטתו. רבי חנינא אומר כל ימי רני רעים, זה שיש לו אישה רעה, וטוב לב משתה תמיד, זה שיש לו אישה טובה. רבי ינאי אמר כל ימי רני רעים, זה איסטניס, וטוב לב משתה תמיד, זה שדעתו יפה. הוא לא מפריע לו שום דבר, סובל הכל, אינו מזיק לו שום לכלוך ושום דבר מיוס, כפי דברי הרשב"ם. רבי יוחנן, ממשיכים בגמרא, רבי יוחנן אמר כל ימי עני רעים, זה רחמן, וטוב לב משתה תמיד, זה אכזרי. עכשיו הכוונה לרחמן, הרי רחמנות זה מידה טובה, הרי עם ישראל מצוינים במידות האלו, רחמנים, בישנים, גומלי חסדים. אבל מה לעשות, העולם עצמו, יש הרבה רעות בעולם, ומי שבאמת רחמן ומפנים לעצמו את הצרות האחרים, אז הוא עצמו יסבול. זה הכוונה, כל ימי אני רעים, הוא מרגיש את הסבל של הסובבים לו, סובבים אותו, הצרות שבעולם, אז בסופו של דבר זה עושה לא רע. אבל מי שהוא ההפך מרחמן, הוא קוראים לו אכזרי, אין לו לב, הוא לא מרחם על הבריות, הוא יכול לחיות עם הרבה צרות מסביבו וזה לא מזיז אותו, בסדר, אז הוא טוב לב משתה תמיד. רבי יהושע בן לוי אמר כל ימי אני רעים, זה שדעתו קצרה. רבינו גרשום מסביר דעתו קצרה, אדם כעסן, הוא רגזן וטוב לב משתמיד, זה שדעתו רחבה. ברבינו, ברשבם, הוא אומר קצרה כמו עצון וקפדן, אינו רעה בשלו ובשל אחרים. אז מי שהוא כזה, אז כל חייו הוא מה שנקרא פה כל ימי אני רעים. אנחנו נמשיך בקוף מם וו. ואמר רבי יהושע בן נביא, כאן הוא רבי יהושע בן נביא מעלה קושיה, כל ימי אני רעים ועיקר שבתו וימים טובים, איך אתה אומר שאני סובל כל הזמן? הרי בשבת יום טוב הוא אוכל טוב, הוא נהנה ממזון משופר, מה שלא כן במשך ימי השבוע. אז למה הפסוק מתאר את העני כזה שכל ימיו רעים? הגמרא אומרת באמת כך, כדי שמואל, נכון, הוא אוכל טוב בשבתו וימים טובים, הוא ההרגיל שלו משתנה באותם ימים, אבל זה עצמו גורם לבעיה. אמר שמואל, שינוי וסת תחילת חולי, השינוי ההרגל הוא עצמו גורם לחולי, ולכן גם שבתו וימים טובים נכללים באמרה כל ימי אני רעים. כתיב בספר בן סירה, פה בסימונים שלנו רואים סוגריים, מה שבסוגריים זה לא מספר בן סירה, רק מה שמופיע מיד אחרי הסוגריים זה מספר בן סירה. ספר בן סירה זה ספר של שאינו שלא נכתב ברוח הקודש, אבל יש כאלו שמשייכים אותו כספר קדום עוד בזמן הנביאים, אבל אנחנו מדגישים שהוא לא ספר שנכתב ברוח הקודש, אבל פה ושם החזר מצטטים אותו. אז כתיב בספר בן סירה, קודם כל כפי שאמרנו מקודם, מה שאנחנו קוראים עכשיו הוא מה שציטטנו מקודם מספר משלי, כל ימי אני רעים. בן סירה אומר אף לילות, זה מה שכתוב בספר בן סירה. מה עוד? הוא אומר לא רק הימים של אני רעים, גם הלילות. בשפל גגים גגור, ממטר גגים לגגור, ברום הרים כמור, מאפר כמור לכרמים. כאילו הוא סידרו אותו כביכול, החיים מסדרים את העני בכל מכל הצדדים. איך? קודם כל בשפל גגים גגור, הגג שלו, הבית של העני, הוא בדרך כלל בונים את הבתים של העניים במקום נמוך יחסית, אז מעליו, מעל ביתו יש נגיד סלע הר ובתים שנבנו מדורגים על הר, כל הממטר גגים, המי גשמים שזורמים מהגגות של אלו בהר, לאן המים האלו, לאן כל מי הגשמים האלו זורמים, קולחים? לגגו, לאותו גג של העני שנמוך. וההפך, איפה נמצא השדות של העניים? השדות שלהם נמצאים במקומות גבוהים שיש שם רוחות הזאת, ומעיפים שכבה עליונה של אפר, של אדמה שלהם, ברום הרים, ברום הרים, בגובה של הרים, כמו נמצא הכרם שלו, מאפר כמו, כל האפר, האדמה של הכרמים שלהם, מאפר כמו לכרמים, לכרמים של האלו שהם מסודרים יותר טוב, למטה, אז הם מרוויחים מכל שכבת אדמה של הכרמים על הגובה, שהם של העניים, אלו למטה מקבלים אותם אפר בזמן שיש רוחות. אז זה מה שבן סירה אומר, שאצל העני כל ימי עני רעים, גם הלילות הבתים שלהם על הפנים וגם כן השדות. כעת הגענו למשנה וזה מקום נוח לעצור. עד כאן שיעורנו להיום.